שמזמן רציתי לעסוק בו, כי משהו מאוד בסיסי שנמצא ככה כל הזמן ברקע של החיים שלנו, אבל אולי עכשיו זה הזדמנות לקראת הסיפור של שבוע הבא, של הסיום סדר, וזה הנושא של למה ללמוד גמרא. אחד, אחת הסיבות שקשה לנו, לחלק מאיתנו קצת יותר, בגמרא, דווקא עם הגמרא, זה שהגמרא בעצם נמצאת באיזשהו מקום באמצע, ששם נכנס הסימן שאלה הגדול של החשיבות של הלימוד שלה. כי נגיד, לאף אחד אין שאלות למה לומדים הלכה למעשה. כל אחד מבין שבסוף אנחנו, פעם נתתי שיחה שהנושא שלה היה להיות יהודי של שולחן ערוך. אנחנו יהודים של שולחן ערוך. קיימים הלכה, חלילה, מי שלא רוצה לקיים, כבר שאלה יותר בסיסית בכלל על כל אמונתו ודרך חייו. בהנחה שאנחנו רוצים לקיים, אנחנו חיים את הדבר הזה, אז אין לנו שאלה. גם אין לנו שאלה למה ללמוד מוסר, מבינים שצריך לעבוד על המידות ועל האישיות, זה גם פשוט. אין לנו גם שאלה למה ללמוד אמונה, בוודאי למי שיש לו כל מיני מצוקות אמוניות, וגם אם לא, אז אנחנו כולנו יודעים את מה שהספרי אומר, רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם, למוד דברי אגדה. אתה רוצה להכיר, לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אש אוכלהו, אי אפשר לפגוש אותו, מה הדרך בכל זאת לפגוש אותו, זה דרך תורתו, ואיפה תורתו מופיעה בצורה הכי ישירה, הכי ברורה, איפה אנחנו יכולים להסתכל על הסיבות, למה נברא העולם, ומה התכלית, ומה השליחות שלנו פה, וכולי, כל הדברים האלה. אנחנו מבינים שזה נמצא בעולם האמונה, סלש, כל מה שמסביבו, חסידות וכדומה, את הדברים האלה יחסית יותר מובנים ויותר קלים. אנחנו מגיעים לגמרא, בין אם זה במודע ולפעמים זה בתת מודע, יש לנו באיזשהו מקום ככה איזה מין מצוקה כזאת שאומרת, תגיד, מה אני עושה פה עם הסיפור הזה? הלכה למעשה לא יוצא לי מזה, בטח בסוגיות שהן לא מעשיות ואקטואליות, וגם סוגיות שהן אקטואליות, עד שאני מגיע בסוף לשורה התחתונה, אני יכול לקצר דרך, אני יכול ללכת ישר לסוף המסלול, לראות את הפוסקים, ואני אדע מה לעשות. עכשיו להתעסק עם כל המסע ומתן. בחיים, השקעה בכל דבר היא הרבה פעמים תוצאה של מוטיבציה פנימית. זה ככה, זה טבעי שזה ככה עובד. דבר שהוא, אתה יודע למה אתה עושה, אתה מאמין בחשיבות שלו, אז יש לך כוחות לעשות אותו. ומשהו שקצת פחות, אז זה מוריד קצת בכל האנרגיות, כל האנרגיות הפנימיות של ההשקעה, ולכן אנחנו יכולים למצוא את עצמנו הרבה פעמים ככה, עד שפותחים את הגמרא זה עוברים כל מיני בדרך, קצת אמונה, ועוד קצת הלכה, ועוד קצת תנ"ך, ובסוף, טוב, איזה ישיבה, סדר בוקר, סדר עיון, הרבנים פה מכינים שיעורים בגמרא, ב-12 יש שיעור, טוב, יש 10:30, נתחיל גם קצת גמרא, לא נעים, וזה. אז אנחנו רוצים קצת לנסות מה שאפשר ככה בזמן הקצר הזה שיש לנו פה, זה כמובן יותר מזה, לנסות ככה לגוע בכמה נקודות בעניין הזה. אולי, למרות שאני כבר אגיע לדבר העיקרי והמהותי, אני רוצה להגיד רק דבר אחד, כי אני מפחד שאני אשכח את זה בסוף, אז אני אגיד את זה עכשיו. צריך לדעת משהו מאוד פשוט, והוא שאין דבר, וזה באמת ברמות הכי פשוטות, לפני הדברים היותר מהותיים, אין דבר בעולם שהוא קצת קשה להשיג אותו, שהדרך להתגבר עליו היא באיזשהו משהו כזה, מעשה חד פעמי שמצליח. דבר משמעותי, הוא לוקח זמן, ובגמרא, אחד הקשיים הכי פשוטים, הכי בסיסיים, לפני כל הדברים שהזכרנו, היותר פנימיים, זה פשוט חוויית הצלחה. קשה לחלק מאיתנו לחוות פה חוויית הצלחה, וזה מסיבה פשוטה. הסגנון הוא לא הסגנון שאנחנו מדברים בו היום. השפה היא לא השפה שאנחנו מדברים היום. זה שפה לא מובנת, זה בלי פיסוק, זה בלי ניקוד. לפעמים יש היום כל מיני, לא מדבר על כל העזרים שהם קיימים, אבל ככה, כן, ניקח את דף הגמרא המסורתי, שאגב עם ישראל, אגב או לא אגב, עם ישראל מאות ואלפי שנים, וזה גם נקודה מעניינת, משקיע את עצמו בדבר הזה, וכמעט אפשר לומר מוסר את נפשו, בוודאי בכל מקרה משקיע המון אנרגיות, זמן וכוחות בדבר הזה, אבל הדבר הזה כתוב ביצירה הזאת, מרכאות, כתובה בצורה שהיא לא נגישה, היא לא נגישה בפשטות, היא צריך לעבור פה קודם כל איזה כמה דברים בסיסיים, שאם לא עוברים אותם, אין מה להתפלא, אדם כשלא מצליח במשהו, הוא לא אוהב אותו, זהו, זה ככה זה. כשאתה מצליח במשהו, חוויית הצלחה קטנה גוררת חוויית הצלחה קצת יותר גדולה, ואחר כך עוד יותר גדולה, ובסוף אתה כבר מתחיל, יש מצב שגם תתחיל ליהנות ולהרגיש מאוד מאוד טוב עם מה שאתה עושה. גם אז יעלו הספקות שהזכרתי קודם, יותר עמוקים באמת על הלמה ומה צריך את זה וכולי. אבל צריך לדעת שאין קיצורי דרך. כלומר, לפעמים ממש הבעיה היא רק פה. זאת אומרת, לפעמים אתה יכול לראות מישהו שאומר לך, תשמע, אין לי כל כך ספקות למה ללמוד את זה. אני יודע שאם אני פעם אחת, היה פעמים שלמדתי והבנתי, אז נהניתי, ובאמת לא היה לי בכלל ספקות למה ללמוד, אבל אני פשוט, אם אני לא מצליח, זה מבאס אותי, ואני פשוט עוזב את זה. עוזב את זה, ועד שאני חוזר לזה, וכמובן שאני לומד את זה, אני לא עם כוחות ולא עם מוטיבציה. אז קודם כל, אני אומר את זה עכשיו, כי אם נכנסים ככה לתוך הדברים היותר עמוקים, בסוף שוכחים את הדברים הפשוטים. אבל הדברים הפשוטים, לפעמים צריך להתחיל איתם. אתה תתחיל עם הדבר הזה, שבאמת הוא, זה סיפור של כל מי שעבר את הדבר הזה יודע, כשאתה מחליט שאתה מתלבש על זה, אתה נכנס על זה לאיזו תקופה שאתה עושה לעצמך ממש הכתבות, מילים בארמית, לומד את הראש, מבין איך העסק שם עובד, בהתחלה נעזר קצת בספרי עזר, אבל במטרה להגיע למצב שאתה מסוגל להתמודד עם זה כמו שזה בצורה עצמאית, ולהיעזר רק כשאתה נתקע באמת באיזה קושי גדול, אבל בעיקרון אתה יכול לעמוד מול הדבר הזה ולזרום אותו, וזה קודם כל משהו מאוד מאוד בסיסי. אבל באמת אם נלך באמת יותר לעומק של הדברים, כמו שהזכרנו קודם, אז כדאי להבין כמה דברים. קודם כל, משהו יותר רוחני במהות של הדברים, ואחר כך משהו שהוא, הייתי אומר, שילוב של היסטוריה עם מציאות שמחוברת אלינו. אז קודם כל, מהצד הרוחני, משהו מאוד בסיסי בהבנה של העולם. הקדוש ברוך הוא כל רצונו בעולם הזה בכלל זה שהתורה האלוקית העליונה המופשטת המאוד מאוד גבוהה היא תחלחל ותרד ותגיע ותיגע ממש בכל הפרטים שיש בעולם הזה, בכל החיים, בכל החיים שישנם פה בעולם הזה. דבר פשוט, חיים האישיים וחיי המשפחה וחיי החברה והכלכלה ולא מדבר על המקדש וכדומה, כן, דברים, המשפט, כל החיים, על כל מכמניהם של החיים, שהכל יגיע מהמקום הכי גבוה, ילך וירד ויתפרט ויגע בסוף ויכנס כמו שהאדם בנוי. גם האדם בנוי בצורה הזאת, יש לו נשמה מאוד מאוד גדולה, היא ממש חלקים ממנה אפילו הם לא פה, הם קשורים עוד למקומות יותר גבוהים מזה, ובסוף הנשמה הזאת נכנסת לתוך רמח איברים ושסע גידים מאוד מאוד מפורטים ופרטניים, עד בסוף יש איברים פנימיים ויש איברים חיצוניים, ובסוף יש אדם שלם ברוח ובחומר, בגוף, והאלוקות נמצאת בכל פרט ופרט, עד הפרט הכי קטן בכל היצירה הזו. יש משל יפה שמביא הרב ויצמן בספר מיטב הארץ, באחד הכללים שם שנגלה ונסתר, משהו שאולי אפשר טיפה, כמו כל משל, אי אפשר ממש מילה למילה, אבל טיפה ככה אפשר דרך זה אולי להתחבר קצת לעניין. ננסה לדמיין לרגע את האדם הראשון, או את קבוצת האנשים הראשונה, שחשבה על הנושא של מטוס. בואו ננסה ככה ללכת אחורה, איזה כמה שנים טובות, ולחשוב על אנשים שאומרים לעצמם, פתאום ככה עולה להם איזה רעיון מאוד מאוד גבוה כזה, אומרים, וואו, תאר לך שהיינו יכולים לחבר חלקים מהעולם, להגיע למקומות אחרים בעולם, להתגבר על המגבלות האלה של החומש שאנחנו נמצאים בו. בקיצור, עולה להם איזה רעיון מאוד מאוד גבוה, הם אומרים, חשוב שיהיה, חשוב, גם כדאי, גם יעזור לנו, וגם זה נראה לנו רעיון אדיר, שיהיה דבר, יהיה לנו דבר כזה בעולם, הם מחליטים שכדאי לעשות מטוס. הם חושבים על זה, והם אומרים לעצמם, וואו, זה יהיה דבר אדיר אם נצליח לעשות את זה. ואז הם אומרים, טוב, בסדר, אנחנו רוצים לעשות את זה, אבל איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פה על הקרקע, ואנחנו רוצים לעוף בשמיים, ואנחנו ניפול, איך זה יכול לקרות? ואז הם הולכים לאיזה מהנדסים, שהם יודעים את כל הרוח והחומר וכל הדברים, הם אומרים, בוא, תגיד, בוא תתכננו מטוס, בוא, לוקחים מישהו, תתכנן מטוס. יושבים, קבוצת אנשים, והם מתכננים את המטוס, הם עכשיו לוקחים את הרעיון הגדול שיהיה מטוס בעולם עם כל מה שהרעיון הזה אומר, והם אומרים, בואו נראה עכשיו מה עושים כדי שזה יקרה, והם יושבים על זה הרבה מאוד זמן, כי זה לא פשוט, אחריות גדולה, דבר רציני, ובסוף הם מביאים תוכנית שאומרת, אם נעשה את כל הדברים האלה, בסוף אפשר גם שיהיה בפועל. ואז לוקחים את התוכנית הזאת, אז מביאים אותה לקבלן מטוסים, למפעל, והוא עושה לפי הוראות היצרן, כן? לפי הוראות היצרן עם כל הפרטים, ובסוף מייצר מטוס ועולים ונוסעים, ואז יש כל מיני דברים פרקטיים כבר שהמטוס עושה, הוא מביא אנשים, הוא מביא סחורות וכו' וכו'. זה קצת מזכיר לי, תמיד אני מספר את זה, שהיינו בבית ספר למקצועות טנקים. השריון, כן, יש חייל כזה והוא קרבי לכל מי שזה, קרבי מאוד. אז בבית ספר המקצועות טנקים לומדים על הטנק. חודשיים לומדים על הטנק. כל המנוע וכל המערכות שהתותח וכל זה. שאלתי פעם, כמו איזה בן איש מצוי, שהוא לא יכול בלי האצבע, אז שאלתי את המפקד שם שמסביר על הטנק, אמרתי, תגיד, אחי יקר, לא, אסור להגיד המפקד, כן? המפקד, למה אני צריך לדעת כל הפרטים האלה? אני, תן לי להיכנס לתותח, אני טען קשר, תן לי, תגיד לי איפה הכניס את הפגז, איפה ללחוץ, ויאללה, זהו, בואו, חבל על הזמן, תחזור לישיבה, אין לנו זמן, בואו, קצר תהליכים. ואז נהניתי עם התשובה שלו. אדם לא... אומר לי, תשמע, ככל שאתה תכיר יותר את המערכת שבתוכה אתה חי, אתה תהיה חייל יותר טוב. למרות שברור שיש דברים שאני לא יכול לתקן אותם. אני לא איש חוליה טכנית שיכול עכשיו לתקן את המנוע, בטח לא אני עם שתי ידיים שמאליות, אבל גם מי שכן קצת יותר מקצוען, יש דברים שהם לא, הם לא ברמה שלו, הם ברמה יותר זה. הוא אומר לי, אבל תדע לך, ככל שאתה תדע יותר איך זה בנוי, מה קורה פה, מה קורה פה גם בתוך ה... מה שאתה לא רואה, בפנים, בפנים שאתה לא רואה, זה יחבר אותך לכלי, זה יהפוך אותך לחייל יותר טוב. באמת שאני זוכר אפילו שבאותו רגע, או לא יודע, באותו רגע, או בשמירה, באותו לילה, בערב, ככה שיש לך קצת זמן לחשוב, עבר לי ככה בראש איזה משהו כזה, שעשיתי איזה מין השוואה כזאת ללימוד הלכה וללימוד גמרא. כאילו אני בעצם שאלתי אותו, בוא תכלס, בוא נלמד הלכה למעשה, תגיד לי עכשיו, זה מותר, זה אסור, עושים ככה, עושים ככה, זו. לא רוצה לדעת, לא מעניין אותי עכשיו את כל, כל המכלול. והוא אמר לי, תשמע, זה ככה באמת ברמה הכי פשטנית, הוא אומר לי, זה אחרת. זה אחרת שאתה מכיר את כל המערכת, יודע את כל ההשתלשלות, הייתי אומר, ככה, שאמרתי קודם בשם מורנו, הרב ויצמן, הראשונים שחשבו על המטוס זה אנשי הסוד. הסודות של התורה ממש אמרו שהתורה בכלל תהיה בנויה אש שחורה על גבי אש לבנה, שיהיה דבר כזה, שיהיה מטוס, שיהיה טנק, שיהיה דבר כזה בעולם, ולמה הוא צריך להיות, ולמה זה חשוב, וכו' וכו'. אחר כך באים, אמרנו המהנדסים, ואומרים איך עכשיו מורידים את הרעיון הגדול הזה, איך הוא יורד עכשיו לכל הפרטים ולכל הזה, עד שבסוף הוא הופך להיות כלי מעשי. להבדיל אלף אלפי הבדלות, לאלה בינינו שאוהבים לראות כדורגל. יותר טוב מדברים אחרים. אז יש דבר ידוע שזה, אני זוכר את זה מצעירותי, זה אי אפשר, זה גירצה דיאנקותא, אתה לא שוכח את זה עד 120, אתה לא שוכח. יש דבר שנקרא מי בישל את השער. כאילו, לכאורה, בא אחד בסוף, יאללה, תקע את הגול. שמח, הוא היה צועק וכו' וכו'. אבל למחורת בעיתונים ובטלוויזיה ובזה, כל הדברים, אומרים, לא, בואו נראה את כל המהלך. משדרים את כל המהלך. בואו תראה איך ההוא מסר להוא, וההוא בין שניים הכניס להוא, וההוא בסוף הביא לו בסיבוב וזה. ההוא בסוף רק הכניס, חוכמה, כבר עמד מאושר, כמעט ריק. צריך להיות באמת כבר גאון כדי לפספס את הדבר הזה. אבל מה כל היופי? מה כל היופי, כן, במשחק? כל היופי זה, כן, זה כל התהליך. כן, להבדיל אלף, 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 אלף. אלפי הבדלות שלא נצטרך לקחת משם דוגמאות. אבל רק להבין שזה משהו שקיים בעולם, אם זה, הוא אומר לך את זה על הטנק, ואתה רואה את האנשים מתעניינים בזה בכדורגל, תבין שזה משהו כנראה שנמצא בחלל העולם יותר לעומק, היסוד הזה שבאמת הגמרא זה בעצם הדרך של המעבר, זה המעבר ממה שהזוהר אומר כל דברי תנאים והמוראים על סודות התורה סדרום. כלומר, קודם כל תדע לך, אומר לך, תדע לך נקודת מוצא, אנחנו מדברים עליה הרבה בהקשר של תורת ארץ ישראל, מה שאנחנו אומרים פה עכשיו זה כמובן חלק מהסיפור הזה של תורת ארץ ישראל, אבל להסביר את זה קצת יותר בצורה יותר ממוקדת ולהכניס את זה יותר לדוגמאות הכל בנוי על סודות התורה, זה המטוס, הרעיון האלוקי שברא את העולם, וככה הוא ברא את העולם. אגב, אפרופו, אני נזכר, שלא חשבתי אפילו לפני, אנחנו בדיוק בפרשת משפטים, הזוהר הקדוש, פרשת משפטים אצלנו, אנחנו לא נהיה בישיבה, כל אחד בבית שיעיין, אז הפסוקים הראשונים של הפרשה, על הנושא הזה של וכי ימכור איש את ביתו לעמה, וכי ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. בפועל, מה הסיפור? אדם מוכר את אשתו, מוכר את ביתו, לביתו הקטנה, מוכר אותה לשפחה, כן, לעבד, לא, לעמה, לעמה עברייה. לא מדובר שפחה כנענית, על עמה עברייה. ואז הזוהר פתאום מביא דברים מדהימים, אומר, איש זה הקדוש ברוך הוא, וביתו זה כנסת ישראל, ולמכור אותה לעמה זה שהיא תצא לגלות, ולא תצא כצאת העבדים, זה איך היא יוצאת מהגלות. כאילו לוקח את הפסוקים האלה, ולוקח אותם בכלל כאילו למשהו אחר לגמרי. עד כדי כך שיש כאלה שצערי, אני חושב, לא הבינו נכון מה הזוהר רוצה ומה הכוונתה של תורת ארץ ישראל, שאמרו ביקורת על מי שלומד, מי שמזכיר את הזוהר הזה, כשהוא לומד פרשת עבד עברי בגמרא, שהוא כאילו מתנתק עכשיו מהגמרא, והוא הולך עכשיו לכל מיני מקומות רחוקים שהם לא מעשיים והם לא פרקטיים, והגמרא היא בסוף מעשית ופרקטית. טעות גדולה עמו, ויש כאלה שכתבו את זה אפילו בספרים, אבל זה בסדר, זה דרכו של עולם התורה, שיש בו ויכוחים לשם שמיים, אבל לא חלי ולא מרגיש שמה בעצם הכוונה. מה שהזוהר הזה רוצה לומר, הוא אומר לך, תשמע, זה שאתה רואה במציאות שלנו, מציאות כזאת של אדם שמוכר את הבת שלו לעמה עברייה, בוא תשאל את עצמך, מאיפה זה התחיל? האם זה התחיל מזה שפשוט יש איזה משהו טכני, אדם צריך כסף, אין לו כסף, אז הוא לוקח את הבת שלו, מוכר אותה, ועכשיו הוא יקבל איזשהו, ככה יקבל איזה מזכורת מזה, לא יודע, יש לו איזה, מזה זה התחיל, זה הסיפור, או שזה מתחיל עם משהו הרבה יותר גבוה. וכל הדברים בזוהר, מה שהם אומרים, הזכרתי בזה, כשאמרתי את הזוהר הזה, שם פרשת פנחס, שכל דברי תנאים והמוראים, על סודות התורה סדרום, זה שהזוהר אומר לך, יש פה סוד עצום, יש פה סוד של איזשהו מהלך בעולם. יש מהלך בעולם של דבר שנמצא במקומו, ויש דבר שגולה ממקומו ונמצא במקום אחר. זה מהלך כללי בעולם, שהזוהר אומר שזה גם הנשמה והגוף, זה גם אותו דבר. הגוף, הנשמה הייתה בעולם מאוד עליון, והיא יורדת פה לעולם, ואז היא כאילו גולה מהמקום שלה. דברים מאוד עמוקים, אבל שהם קשורים ממש להוויית חיינו, לכל יסודות הבריאה, כמו שאמרנו, זה יצירת המטוס. יצירת העולם, נשמה, בתוך גוף. עכשיו, בא הזוהר, ואז באה התורה ואומרת, תראה, איפה אחר כך יהיה הגילוי של הדבר הזה? עכשיו יהיה כל מיני דברים. יהיה גלות של עם ישראל, יש לאדם הפרטי גם גלויות, ופתאום הוא מוצא את עצמו לא במקום שלו. ולפעמים פתאום עוקרים אותו מהמקום שלו, הוא עובר למקום אחר, הוא פתאום נמצא באיזו תקופה בחיים, פתאום באיזו מציאות אחרת. ולפעמים פתאום הוא לוקח את הבת שלו, והדבר הטבעי הוא שהבת צריכה להיות בבית, ולפעמים היא צריכה כמה שנים להיות פתאום במקום אחר. הוא אומר לך, מאיפה זה התחיל? מה השורש של הדבר הזה? זה הסוד, זה הפנימיות, וזה בעזרת השם ללמוד קבלה במקביל ללימוד גמרא, ללמוד הרבה אמונה בשנים הראשונות, ולאחר מכן ללמוד קבלה וללמוד פנימיות התורה כדי להבין את הסוד, להבין באמת את מבנה העולם, את שורשי העולם. אחר כך, אחרי הסוד הגדול הזה, הסוד הזה מביאים אותו עכשיו למהנדסים, וזה תורה שבעל פה עוברת, בהתחלה היא בעל פה לגמרי, ואז מגיע השלב מסוים של כתיבת המשנה, ובעקבותיה כתיבת הגמרא, וחז"ל קוראים לזה 2,000 שנות תורה. גמרא בעבודה זרה, יש 2,000 ראשונים, תוהו, 2,000 שנים הראשונות של העולם, עד אברהם אבינו, העולם הוא בתוהו, 2,000 תורה ו-2,000 משיח. 2,000 תורה זה מאברהם אבינו, תבדקו את זה בזה, זה בערך עד האזור הזה של כתיבת המשנה, גמרא קצת אחרי זה, אבל תורה שבעל פה הופכת להיות משהו שנכתב, משהו שיורד למציאות שלנו, ושהגמרא נחתמת, הרמב״ם אומר, כל ישראל קיבלו עליהם את הגמרא, זה קבלה של כל ישראל עליהם, והיא נכתבה כמובן, הורידה את כל הרעיונות הגדולים האלה, הכניסה אותם לתוך המציאות, על פי המציאות שהייתה אז, הרי אחת הקושיות שכולנו קשה לנו איתם, למה אנחנו צריכים ללמוד על שור ופרה וזה, זה לא קיים היום, זה לא מציאותי היום, מה זה שייך היום? 2000 שנות תורה נחתמו, הם נחתמו כשהמציאות הפיזית הייתה כזאת, ואז כל הרעיון הגדול הוא התגשם דרך המציאות הזאת. אבל זה בכלל לא הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית זה הרעיון, וזה היישום של הרעיון, המהנדס שאומר איך ליישם את הרעיון הזה, הפרקטיקה בסוף, אז פעם יצרו כלי כזה, ואחר כך יצרו כלי אחר. אז זה כבר באמת רק ביישום של סוף הדרך. אבל כל התהליך, כל המחשבה, כל הרעיון שישב המהנדס ואמר, רגע, אני צריך עכשיו, הרעיון שלי זה מטוס. אז איך הכי נכון לעשות מטוס? איך הכי נכון להוריד את הרעיון הזה שהוא יבוא פה למציאות? איך אני אוריד את הרעיון הזה של דבר שנמצא לא במקומו, איך הוא ירד עכשיו בתוך המציאות שלנו? ואז מזה מתפתחות כל המחלוקות וכל הדיונים וכל המסע ומתן התלמודי, הוא כולו דברי תנאים והמוראים שמיוסדים על הסוד, אבל נמצאים בתוך העולם המעשי. כמו שידוע מבעל התניא שאומר שכשנוגעים בגמרא, אז זה כמו לגוע בבגדים של המלך. יש את המלך ויש לגוע בבגדים של המלך. גם אדם שנגע בבגדים של המלך אומר שהוא נגע במלך, כי למעשה הבגדים של המלך הם עוטפים את המלך, והם העטיפה של, של אותו רעיון, רק ביישום יותר מעשי. אז הסוד הגדול הוא מאוד רוחני. כשהוא יורד למציאות של החיים שלנו, הוא מקבל ממשות של אותה מציאות שאותה הוא פוגש, והרעיונות הם רעיונות נצחיים, שכשהם פוגשים את המציאות, הם מתלבשים עליה באותה מציאות שהייתה, אם זה מה שהיה בזמנם, אז זה התלבש על המציאות ההיא. ופה אולי עוד נקודה אחת, לפני סיום, וגם משהו ככה ששנים האחרונות ככה יותר ככה נפל לי עליו הבירור לגבי הדבר הזה. כתיבת הגמרא, כתיבת המשנה והגמרא, הם לכאורה משהו בדיעבד. הרי התורה במקורה היא תורה בעל פה. התורה צריכה להיות בעל פה. יש יתרון עצום כשזה בעל פה. למה היתרון עצום שזה בעל פה? כי דבר בעל פה הוא דבר חי. אני תמיד אומר, כשהייתי רם בישיבה תיכונית, שנה אחת רק זכיתי, אז הייתי הרבה פעמים עושה עם התלמידים, אני לא בטוח שלא כדאי לעשות את זה גם בתוכנו, אני בעצמי לא עושה את זה, אבל הייתי, אחרי שהיינו גומרים איזו סוגיה, הייתי לוקח כמה תלמידים, הייתי אומר להם, עכשיו בואו תשחקו עכשיו אתם, אתה אביי, אתה רבא, אתה זה, אתה זה, ותנסה להגיד את מה שהוא אמר בגמרא, תגיד את זה במילים שלך. תעשו את זה פעם, זה מאוד מעניין. מה קורה בעצם? זה הופך את הבית מדרש למשהו חי. ממילים כתובות כאלה בגמרא, בארמית כזה, עד שאתה מבין ועד שאתה... זה פתאום הופך להיות משהו חי. תארו לכם איך הבית מדרש היה בזמנם. אני מתגעגע לפעמים לחשוב איזה כיף זה היה. יושבים בלי ספרים, יושבים, מדברים. אחד בא אומר, מה, בא היום מדבר, ראיתי איזה משנה, ראיתי כתוב כך וכך, בא השני, אומר לו, אבל שמה כתוב הפוך. פתאום אתה רואה אותם ככה, אומרים, מה, זה סותר, תחילים לחשוב. ואז בא אחד אומר, מה, בעצם רגע, אפשר ליישב את זה, לא, זה מדבר על זה, מדבר על זה, מדבר על זה. ואז בא איזה אחד שלישי, אומר, רגע, בדיוק קרה לי ככה איזה סיפור, אני מצפה לכם, שמעתי ככה וראיתי ככה וקרה ככה. פה איזה משהו חי שדנים עליו. מתחיל מאיזה דבר כזה רעיון גדול, ואז הם מתחילים להוריד את זה. זה היתרון העצום של הבעל פה. אבל לבעל פה יש חיסרון אחד. ועוד יתרון של הבעל פה, שהוא מאוד רחב, הוא מאוד אינסופי, הוא מאוד מאוד כולל. כשהיו צריכים לכתוב את הגמרא, היו חייבים לצמצם ולכתוב רק מה שחייבים. כי אי אפשר לכתוב עכשיו, זה אינסופי. אז צריך לצמצם ולכתוב רק את מה שחייבים. ולכן הרב קוק אומר, הרבה דברים פשוט הוציאו מהגמרא. זאת אומרת, הוציאו, הם היו בתורה שבעל פה, לא יכלו להכניס אותם, הם נשארו בעל פה, לא יכלו להיכנס לתוך הגמרא, בגלל שהיו חייבים לכתוב רק את מה שחייבים. כל מיני דברים חשובים, השאירו אותם בחוץ, אבל זה נושא מה היתרון של הבכתב? עם זה אני רוצה לסיים. הרעיון של הבכתב הוא שזה נהיה נגיש לכל אחד ואחד מישראל. כשזה היה בעל פה, באופן טבעי, זה היה נחלתם של גדולים. זה היה נחלת הגדולים. מי נמצא בבית מדרש? מי נמצא בבית מדרש כל היום? מי השמועה עוברת דרכו? מה, זה כל אחד? צערנו זה לא. יש שם מארצות, ויש אנשים שהם עובדים, הם בכלל לא נמצאים בתוך העולם הזה, והם לא מוכשרים לזה. אז היה גדולים, הייתה קבוצה איכותית שעסקה בזה, וכל שאר הציבור קיבל את הדברים ככה מהגדולים. וזה חיסרון מאוד גדול, אבל זה מתאים למהלך הדורות. מהלך הדורות הוא כזה שככל שהדורות, ככל שהעולם מתקדם, ככה התורה הופכת ליותר ויותר להיות נחלת הכלל, ולא רק נחלת הגדולים. זה דבר ידוע, נושא, לא ניכנס אליו עכשיו, ירידת הדורות בפרטים ועליית הכלל. אחד הדברים שרואים את זה, זה הלימוד גמרא. כי עד שהגמרא לא נכתבה, אז היא הייתה שייכת רק לגדולים. והמון העם היה מאוד פשוט, היה מאוד, היו אומרים לו מה לעשות, וזהו, הוא לא היה בקיא בתהליך. הוא רק הכיר בסוף את המטוס, עולים על המטוס, נוסעים, יורים, לוחצים על הטנק, יורים הדק תותחן ויורים, וזהו, לא יודע כלום חוץ מזה. הכתיבה, כשאתה כותב דבר, הוא הופך להיות, כל אחד יכול, תורה מונחת בקרן זווית, תראו, כל אחד יכול לבוא ולקחת, וזה שלו. ועם ישראל הצביע ברגליים, הצביע ברגליים ממש כפשוטו, והסתער על הדבר הזה. הסתער על הדבר הזה, ונהיה משהו שלאט לאט נהיה יותר ויותר נחלת הכלל. אז בתקופת הראשונים, הגאונים, הראשונים, זה עדיין לא היה מספיק בכלל, אבל כבר התחיל להיות, כבר היה יותר, ובאחרונים זה עוד יותר, והיום זה בכלל, זה מדהים, מדהים. אלפי, 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 עשרות אלפי אנשים יושבים ולומדים דף יומי, עמוד יומי, קביעות יומית כזאת או אחרת. הם לא גדולי ישראל, הם לא רבנים, הם לא שום דבר, הם אנשי תורה, אוהבי תורה, ואוהבי תורה לא רק לקיים, לא רק רוצים לדעת, תגיד לי מה לעשות, שולחן ערוך, אני יודע, הם רוצים לחוות את כל המהלך, הם רוצים לחיות את כל הרעיון, להבין איך הדבר הזה השתלשל וירד מהאור הגדול, והאור הגדול הזה יורד ונוקב ונמצא בכל דיון של תנאים, בכל דיון של המוראים, יש שם את הסוד של היצירה הראשונית. למה זה ככה? הוא אומר, לדעתי זה דווקא ככה, הוא אומר, לדעתי דווקא ככה. חייב, פטור, ישלם כך, ישלם כך, מנה, 200, כל הדיונים האלה הם תוצאה של הסתכלות עמוקה על, בכל נושא, לפי מה שהוא, לומדים כתובות, לומדים איש ואישה, בניית בית, זהו, בסוף זה בא לידי זה, כמה זה הכתובה, ומה המחיר, ומה הגודל, ומה קורה בטענות, ובאיזה יום מתחתנים, ושם כל הפרטים מתנגזים בתוך הדבר הזה, ויושבים יהודים רבים, אלפי יהודים, שהם לא רבנים ולא שום דבר, ויושבים והוגים בדבר הזה בצורה רצינית ועמוקה ומשמעותית, וזה דבר נפלא לראות אותו, באמת דבר מדהים. זה לא סתם, זה כנראה בגלל שעם ישראל מרגיש בתוך תוכו פנימה, לפעמים יותר יודע להגדיר, לפעמים פחות יודע להגדיר, אבל בגלל שלפעמים יש לנו את הקושיות, אם לא היה קושיות, אז היינו יכולים בצורה טבעית להגיד, מה, תראו, כל הדורות, לפעמים רק לעמוד מול זה, לפעמים אתה עומד נפעם מול הדבר הזה שכל הדורות, כל כך הרבה אנשים, יש לנו כל כך הרבה זמן, ישבו לומדים את הגמרא, כאילו מה, אני פתאום יעצור את הרצף הזה? אבל זה בסדר, זה משהו, אפשר לומר, רגשי כזה, כן, משהו לא... אז כיוון שהיום אנחנו לפעמים ככה אנשים יותר ביקורתיים, ויותר שואלים שאלות, ויותר רוצים להבין, אז אנחנו, כן, אז אנחנו צריכים להשקיע זמן, וזה ממש רק איזו עיריית פתיחה כזאת בסיסית לכל אחד, לכולנו, לברר לעצמנו באמת יותר לעומק, מה, למה אנחנו לומדים את הדבר הזה? מה זה הסיפור של היצירה המופלאה והאדירה הזאת? ורק לסיים דבר אחרון שהוא מאוד מאוד חשוב, אני אגיד את זה בלשוני, ומי שרוצה להסתכל באורות התורה בפרק ג' פסקה נדמה לי ג', הרב קוק, אחרי שהוא מדבר על זה שכל הפרטים, הפרק הזה נקרא כללים ופרטים, והפרק הזה כולו עוסק בזה שכל פרטי התורה הם קשורים לכללים הרוחניים שלה, אבל אז אומר הרב קוק בפסקה הזאת משהו מאוד חשוב, הוא אומר כך, לפעמים אתה תרגיש כשאתה לומד תורה, לפעמים אתה תוכל לראות את האור הגדול הזה בכל הפרטים של הנושא שאתה עוסק בו, בכל הפרטים של הסוגיה. לפעמים אתה תוכל להרגיש את זה בחלק מהפרטים של הסוגיה. ולפעמים אתה לא תרגיש את זה באף פרט של הסוגיה, אבל מה כן יהיה לך? יהיה לך, הוא אומר, פחות או יותר במילים שלו, התנוצצות עדינה בחדרי הלב, שיודעת שכל פרט ופרט ממה שאני עוסק בו עכשיו, הוא שייך לכלל הרוחני הגדול, לסוד הגדול שעומד מאחורי זה. אני יודע את זה, והאמון שיש לי בידיעה הזו, האמון הפנימי, אחרי שאני מברר את זה לעצמי, ואני אומר תמיד, אני אומר סתם טיפ, אנחנו באמת שכבר עושים את זה פה, הרעיון הזה שבישיבה למה לומדים אמונה בבוקר, חוץ מעצם החשיבות של לימוד אמונה, אבל כל בוקר מתחיל בלימוד אמונה, כיוון שבאמת, ושאתה נכנס לגמרא, אתה קודם כל כמה דקות, גם אם אתה לומד משהו באמונה, אחר כך עוד 5 דקות, אנחנו עושים את זה בשיעור גמרא ב-12, פסקה מאורות התורה, כמה שורות, או נפש החיים, לקרוא איזה חצי פרק בנפש החיים, שער ד', שייתן לך עוד פעם את הרוממות, מה אני עושה פה? מה אני עושה פה עכשיו? אני הולך לצלול לתוך הפרטים, לתוך הסוגיה, מה אני עושה פה? וכשתזכור מה אתה עושה, אז אחר כך, גם אם אתה לא בכל סוגיה, ישר אתה יכול לראות איך האור הגדול של האלוקי ירד ונכנס עכשיו לתוך כל הדברים. ואתה מחפש את זה. אתה מחפש את זה. אתה שואל שאלות שיביאו אותך לזה. אתה אחר כך אתה בא לשיעור ואתה מחפש בשיעור אם יש משהו שמרומם אותך למקום הזה, אבל גם אם לא ראית את זה בשום דבר, העובדה שאתה יודע שזה קיים, האמונה הבלתי מתפשרת, האמונה הפנימית הגדולה והגמורה שהכל פה זה אותו אור גדול שהלך ונכנס פה לתוך עולם החיים, לתוך עולם המציאות, לתוך עולם החומר. עולם החומר לא בחומר ממש, אלא בחומר הרוחני, כי הם מדברים פה על, הגמרא מדברת על תכס, מדברת על איש, על אישה, על דברים מעשיים, על חיים ממשיים, כלכליים, וממש מדברים על מציאות, וכל זה נקשר לבסיס, ליסוד, לאור הגדול שממנו זה מגיע, והולך ויורד, נכנס לתוך כל הפרטים האלה, הבירור הזה, האמון הזה, הוא דבר שיכול לתת הרבה מוטיבציה, הרבה כוח כדי באמת לגשת את הדבר הזה בהתלהבות, בשמחה, וחוזר למה שאמרתי בהתחלה, זה כנראה לא סתם, שכמו שאמרנו, כמו שאנחנו רואים, שסדר בוקר, חוץ מזה שעד שהוא מתחמם, היום אומרים אנשים בבוקר הם לא, אין להם כאילו, הם לא, עוד לא התחילו את היום. אז זה נושא בפני עצמו, כן, איך מתחילים יום כמו שצריך, מתחילים אותו בתפילת שחרית, 7 בבוקר, 1 בוקר, וב-9 כבר אתה רואה בית מדרש חי, פעיל עם אנשים, ולא ככה איזה מין אנשים רדומים כאלה שרק עכשיו קמו, או שעוד לא התחילו להניע, כמו שלא התחילו להניע את עצמם, אז זה נושא בפני עצמו, שצריך הרבה לעסוק בו באמת, גם חלק מהסיפור של הלילה והיום וכולי, צריך תיקון גדול בכל הדבר הזה. אבל גם שאנחנו כבר פה, וגם מי שכבר ברוך השם קם בזמן, וכבר בא לבית מדרש, ובסדר, הוא לומד 30 דקות אמונה, וגם אם 3/4 שעה אמונה, וזה חשוב, זה לכתחילה, אמרנו, צריך להכיר את מי שאמר והיה העולם, למוד דברי אגדה, אבל השאלה היא, אם הגמרא נדחית, בגלל שאני מאוד 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 עכשיו נורא נורא רוצה עם עוד משהו אחר, או שהיא נדחית, כי כמו שאמרנו, בסוף אתה אומר, טוב, אין ברירה, בסוף איכשהו ב-10:30, 11 נפתח קצת, כי זה הסדר בוקר ולומדים פה גמרא. אז השאלה אם זה ככה, או שזה לא ככה, אלא זה אדרבה, הנה, כל הדברים האמוניים שראיתי, עכשיו אני רוצה לראות אותם, איך הם מתיישמים, איך הם נכנסים לתוך החיים, איך הם נכנסים לתוך המציאות. ולזה, זה עניינה של לימוד הגמרא, יש מספיק זמן ביום עוד ללמוד את כל הדברים האחרים שהם חשובים וצריך ללמוד אותם, ואין זה שום סתירה, כמובן דברים פשוטים, אבל הגמרא היא האתגר בהחלט אתגר משמעותי. מי שיעשה את העבודה הזאת בשנים האלה בישיבה, יקנה את הדבר הזה, יצא עם הדבר הזה לחיים, ייקח אותו, ייקח אותו לכל החיים. אמרו לי כמה פעמים כבר אנשים בעלי בתים, מה שנקרא, אנשים כאילו שהם לא בעולם התורה כביכול, אלא אנשים עובדים, אומרים, תשמע, כשאני לומד גמרא, זה משהו אחר. אנשים אומרים, אני לומד, יש לי קביעות, אני עושה שניים מקרא בתרגום, יש לי איזה ספר מוסר, אבל כשאני לומד גמרא, אני מרגיש, אז אני מרגיש ככה, אז אני מרגיש את התורה ככה ממש בעצמות. ושוב, לא סותר כמובן ללימודים האחרים, אבל יש משהו בחיבור לזה, ביכולת, ועוד פעם, ביכולת, תעשו את העבודה. מי שעוד לא בעניין הזה, שיתלבש על זה, שישקיע, שיתייחס לזה כמו, אני לא יודע, לצורך העניין, שהוא צריך לעבור בגרות עכשיו, יעשה, אבל לא בגרות כאילו חיצונית, אלא משהו, זה בגרות פנימית כזאת. חייב לדעת את ה-60-70 מילים האלה בארמית, שהם כל הגמרא חוזרת עליהם, לקבל, תכנס לראש הזה, איך הגמרא עובדת, מאמץ של תקופה, מספר שבועות, חודשיים, שלושה, אתה נכנס לסיפור הזה, זהו, עברת את זה, זה מתחיל לרוץ לך. מתחיל לרוץ, אנשים פה חכמים, אנשים פה עשו 5 פיזיקה, 5 מתמטיקה, כל מיני דברים כאלה, זה לא יכול להיות שרק כשמגיעים לגמרא פתאום זה קשה. זה פשוט לא יכול להיות. זה לא תהיה כהנת כפונטקית. איך זה יכול להיות שבכל הלימודים אנחנו מצליחים וזה? בסדר, יש שם בגרות, יש מבחנים, יש את העתיד, שנהיה מהנדסים, נתקבל, אני לא יודע מה. זה לא בעיה של שכל, זה לא בעיה של יכולת, זה רק עניין פנימי של רצון, של הבנה. ובעזרת השם בשבוע הבא ביום שלישי יש לנו את האפשרות לתרגל את זה ככה ביום שלם פעם אחת לחוות איזו חוויה כזאת שמ-9 בבוקר אתה לא קם, יושב עד 1 בצהריים, חוזר ב-2, יושב עד 6, באמת ככה מרביץ ככה כמה דפים שקיבלת על עצמך ובאמת קונה את מרגיש את החוויה הזאת של להתעסק עם זה בצורה רצינית בעזרת השם מכוח הדבר הזה שזה יהיה באמת ייתן כוח גם ליום יום שאחרי זה ללמוד את הגמרא בשמחה ובנזכה, בעזרת השם.